שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת עבודה זרה, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים ברבע התחתון של עמוד א' ונסיים בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 10.5 דקות. אנחנו באמצע הסוגיה של חשש רביעה על ידי גויים. אתמול עשינו הפסקה קטנה לפרה אדומה, עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה המרכזית. בדף כ"ב ראינו סתירה בין המשנה שלנו שאמרה שאסור לתת בהמה לגוי, כי יש חשש שהגוי ירבה את הבהמה, לבין ברייתות שאמרו שמותר לקחת בעלי חיים מגוי ולהשתמש בהם אפילו לקורבנות, ומשם יוצא שאין חשש שהגוי רבה את הבהמה. ושם על הסתירה הזאת ראינו שלושה תירוצים, כרגע נזכיר שניים מהם. רב אמר, גם לפי רבנן, שבאופן כללי חוששים, אלא אם כן יש סיבה טובה לא לחשוש. למשל, גוי לא יבוא על בהמה נקבה שלו כי הוא חס על בהמתו שלא תעקר, כלומר אם הוא יבוא אליה יכולה להיות עקרה, לכן מותר לקנות מהם כי סביר שהוא לא בא עליה. זה היה התירוץ הראשון. על התירוץ השני של רבינה נדלג. התירוץ השלישי של רבי פדת היה שזה בעצם מחלוקת תנאים. רבי לזר אומר שחוששים ואסור לא לתת ולא לקחת מהם, ורבנן אומרים שלא חוששים ומותר לתת ומותר לקחת. איפה הוא רואה את המחלוקת הזאת? לגבי לקיחת פרה אדומה מגוי. רבי לזר אמר שאסור לקחת מגוי, ורבנן אמרו שמותר, והגמרא הסבירה שזה לא מחלוקת נקודתית לגבי פרה אדומה, אלא זה מחלוקת כללית לגבי כל הקורבנות, כי רבי לזר חושש לרביעה ורבנן לא חוששים. עד כאן דברים שכבר ראינו, היום נוסיף בעניין הזה שתי סוגיות, ובזה נסיים את הנושא הזה. הסוגיה הראשונה זה בעצם משהו שהרגע אמרנו וגם ראינו בדף כ"ב, שהמחלוקת של רבי לזר ורבנן היא לא נקודתית לגבי פרה אדומה, אלא כללית לגבי כל הקורבנות. בדף כ"ב ציטטנו קטעים שהראו את זה, היום נראה את המקורות עצמם. אז הגמרא מביאה עם הוראים שמביאים את המשך הדיון בין רבי לזר לרבנן. יש פה שתי גרסות מי אמר מה, כרגע נתעלם מזה, רק נאמר את הדעות עצמם. אז קודם כל אומרים על רבי לזר שהוא פסל בכל הקורבנות, לא רק בפרה אדומה, כי כאמור הוא חושש לרביעה. אותו דבר ברבנן, גם הם מכשירים בכל הקורבנות ולא רק בפרה אדומה. וכאן גם מוסיפים מקור לזה שרבנן אמרו לרבי לזר, כתוב בישעיה ט' כל צאן קדר יקבצו לך. יעלו על רצון מזבחי, כלומר שבעתיד לבוא יביאו גם צאן מקדר וישתמשו בזה לקורבנות, אז מכאן שאפשר לקחת בהמות מגויים לקורבנות. זה הפסוק שרבנן הביאו, אבל רבי לזר דחה את זה, הוא אומר מה אתם מביאים לי פסוק מעתיד לבוא? בעתיד לבוא ברור, כל הגויים יחזרו בתשובה וכבר לא יבלו בהמות, ואז ממילא כבר יהיה מותר לקחת מהם, זאת התחייה של רבי אליעזר. עכשיו הגמרא מביאה לזה מקור שבאמת הם יעשו תשובה, כי כתוב כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. מנסים לדחות את זה לרגע ולומר שאולי הכוונה רק שהם לא יעבדו עבודה זרה, אבל כיוון שכתוב בסוף לעובדו שכם אחד, משמע שהם לגמרי יחזרו בתשובה ולא רק מעניין של עבודה זרה, אלא הם גם לא יבלו בעלי חיים. לכן אומר רבי לעזר, משם אי אפשר להביא ראיה שמותר להביא קורבנות מהגויים, כי היום הגויים כן בועלים בעלי חיים לפי רבי לעזר. עד כאן הסוגיה הראשונה, אפשר לסכם אותה במשפט אחד. המחלוקת של רבי לזר ורבנן היא לא נקודתית לגבי פרה אדומה, אלא כללית לגבי כל הקורבנות כולם, האם חוששים לרביעה או לא חוששים לרביעה. לפי רבי לזר כן, לפי רבנן לא. סוגיה השנייה מתחילה שתי שורות מתחתית עמוד א'. כאן הגמרא מביאה 5 קושיות על שיטת רבי לזר שלא מביאים קורבנות מהגויים, מפסוקים שממש מה שכן הביאו קורבנות מהגויים. נעבור עליהם מהר. מקור ראשון זה משה שהוא מבקש הסבכים מפרו, פרו כמובן היה גוי. מתרצת הגמרא, זה היה קודם מתן תורה, אז היה מותר להביא גם קורבן שנבעל. קושייה שנייה זה מיתרו שמגיע לבקר את משה ומביא אליו הסבכים, לזה הגמרא מביאה 2 תירוצים, או שגם יתרו היה קודם מתן תורה לפי דעה אחת, או שכאן מדובר שהוא קנה בהמות מהיהודים והביא אותם למשה בשביל להקריב, כך שאין סיכוי שהוא רבה אותם בדרך. קושייה שלישית זה משאול שנלחם בעמלק, אז הם לוקחים ממיטב הצון בשביל להקריב. מתרצת הגמרא שהם לא הקריבו את הצון עצמו של עמלק, אלא הם מכרו אותו, קנו אחרים, ואת זה הם הקריבו. על זה הגמרא מקשה, אם לא מדובר שהם הקריבו את הצון הזה, אז למה כתוב שהם לקחו ממיטב הצון? הרי מה זה משנה, זה לא מה שהם הקריבו. עונה הגמרא שהם לקחו מהמיטב בשביל שיהיה להם קל למכור את זה. קושייה הרביעית זה מהרבנה היבוסי, שגם הוא הביא לדוד בקר לעולה. מתרצת הגמרא שהרבנה היה גר תושב, לכן הוא לא היה חשוד על בעילת בעלי חיים. וקושייה חמישית ואחרונה מהסיפור בתחילת ספר שמואל, שהפלישתים שלחו חזרה את ארון לעם ישראל. הם שלחו את ארון על ידי שתי פרות, והפרות הביאו את ארון לבית שמש, ואנשי בית שמש הקריבו את הפרות להשם. אז הנה רואים לכאורה שמותר להקריב בהמות של גויים. מתרצת הגמרא, באמת באופן כללי לפי רבי לזר זה אסור, אבל שם כיוון שהיה נס מיוחד זה היה הוראת שעה והתירו להקריב אז בהמות של הגויים. עכשיו הגמרא מנסה להביא ראיה לזה שזה היה הוראת שעה, כי לא רק זה שהם הקריבו בהמות של הגויים זה יוצא דופן שם, אלא גם זה שהם הקריבו פרות שהן נקבות בשביל עולה, כי בדרך כלל לעולה מקריבים רק זכר. אז כיוון שרואים עוד דבר יוצא דופן, כנראה שבאמת זאת הייתה הוראת שעה ואי אפשר להקשות משם על רבי אליעזר. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזאת ואומרת, זה שהקריבו פרה כעולה זה לא דבר יוצא דופן, כי האיסור להקריב נקבה כעולה זה דווקא במקדש או בבמת ציבור, אבל בבמת יחיד, כלומר במה שכל אחד עושה לעצמו, היה מותר להקריב. והרי אז במת הציבור הייתה בנוב, והם הקריבו בבית שמש, אז זה ודאי היה במת יחיד, אז אולי בגלל זה הם הקריבו נקבה, אז אין לך מכאן ראיה שזה דבר יוצא דופן ושזה היה איזו הוראת שעה. עכשיו, מאיפה יודעים שמותר להקריב נקבה לעולה כשזה במת יחיד? את זה רבד הברה ולומד משמואל, שבהמשך של אותו סיפור, העם רוצה לחזור בתשובה, ושמואל עושה בשבילם קורבן, אז כתוב, ויקח שמואל, תלך עליו אחד, ויעלה הוא עולה. אז אמנם מצד אחד כתוב ויעלה הוא, משמע לכאורה שמדובר בתלה זכר, ואז הכוונה של תלך עליו, הכוונה היא שהוא יונק חלב, כלומר, תלה צעיר שעדיין יונק, אבל מסביר רב נחמן בר יצחק שאומנם הקריז ויעלה הוא, אבל בכתיב אין את הוו בסוף המילה, זה כאילו שכתוב ויעלה, ואז הכוונה של תלך עליו, הכוונה היא שהיא עדיין מניקה חלב. בכל אופן, לפי הסבר הזה, שמואל הקריב נקבה כקורבן עולה. למה זה היה מותר? כנראה כי גם שם זה היה בבמת יחיד, אז מכאן שבבמת יחיד מותר להקריב נקבה כעולה. אז ממילא זה שהקריבו גם את הפרות של הפלישתים כעולה, אפילו שהם היו נקבות, זה לא דבר יוצא דופן, כי זה היה בבמת יחיד. אז ממילא אין מכאן ראיה למה שרבי אליעזר ניסה להוכיח שזאת הייתה הוראת שעה. בכל אופן, דחינו רק את הראיה של רבי אליעזר, אבל את התירוץ עצמו לא דחינו, שלדעתו הם הקריבו את הפרות אפילו שהם קיבלו אותה מהגויים, כי זאת הייתה הוראת שעה. עד כאן הקושיות על דעת רבי אליעזר, בזה הגענו ממש לאמצע עמוד ב', ועכשיו נעבור לשיטת רבנן. לפי רבנן כאמור אין חשש רבייה, לכן גם אין בעיה לקחת בהמות מהגויים, לכן כל הקושיות שקשנו עכשיו לא קשות. עכשיו זה נכון גם לפי רב שהזכרנו בהתחלת השיעור, שעקרונית גם לפי רבנן יש חשש רבייה, אלא שבבהמה שלו הוא לא יבוא עליה כי הוא לא רוצה שהיא תהיה הכרה, אז גם בכל הקושיות שראינו מדובר בגויים שהביאו בהמות שלהם, אז ברור שהם לא באו אליהם בשביל שהם לא יהיו הכרות. עד כאן ברור. הבעיה היא שעכשיו הגמרא מביאה הגבלה מסוימת להסבר הזה של רב. אומר רבי יוחנן, הכלל הזה שגוי לא יבוא לבהמה שלו בשביל שהיא לא תהיה הכרה, זה דווקא בבהמה צעירה עד גיל 3. אז באמת, אם בן אדם יבוא עליה, יכולה להיות הכרה. אבל מעל גיל 3, אם הוא יבוא עליה, לא יקרה לה כלום, לכן אין שום דבר שעוצר אותו, ואז גם לפי רבנן צריך לחשוש לרבייה, וממילא אסור לקחת בהמות מגויים בשביל קורבנות כשהם מעל גיל 3. עכשיו, מתוך זה נחזור לקושיות שקשנו על רבי אליעזר. בכל הקושיות, כלומר בפרעו, יתרו, המלאק והרבנה, אפשר להמיד שמדובר שהם הביאו בהמות צעירות מתחת לגיל 3, לכן אין חשש שהם באו אליהם. הבעיה היחידה זה הקושייה מהפרות שהביאו את ארון הברית לבית שמש. הרי כתוב שם שהפלישתים השאירו את הבנים של אותם פרות בבית, כלומר לפרות אלו היו בנים, אז ממילא לא יכול להיות שהפרות אלו היו מתחת לגיל 3, כי פרות צעירות כאלה לא יכולות להוליד. אלה ודאי הפרות היו מעל גיל 3, אז ממילא לכאורה יש חשש שירבעו אותם, כי הם כבר לא יהיו הכרות מזה. ממילא יוצא שהסיפור הזה של הפרות של הפלישתים קשה לא רק על רבי אליעזר, אלא גם על רבנן. למה בני בית שמש הקריבו את אותם פרות? הרי יכול להיות שהפלישתים באו על אותם פרות. אלא מכאן שצריך לומר לא רק לרבי אליעזר, אלא גם לרבנן, שאותו מקרה היה הוראת שעה, אבל בדרך כלל אסור להקריב פרות מעל גיל 3 שקיבלו מהגויים. עכשיו בסוגריים רק נעיר, מאיפה אנחנו יודעים שפרה מתחת לגיל 3 לא יכולה להוליד? זה במשנה שאומרת שאדם שקנה פרה ועכשיו יולידה לו, והוא לא יודע אם הולד הזה בכור או לא, כלומר הוא לא יודע אם הפרה הזאת כבר הולידה בעבר, אז אם מדובר בפרה שהוא קנה אותה כשהיא הייתה קטנה מגיל 3, אז ברור לנו שהיא לא הולידה בעבר, וממילא הולד הזה הוא הבכור. אז הנה מקור שפרה מתחת לגיל 3 לא יכולה להוליד. בזה סיימנו את הסוגיה של רביעת בעלי חיים, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נראה פה עוד קטע קצר של אגדתא על הפרות של הפלישתים, ובזה נסיים. כתוב שהפלישתים שחררו את הפרות עם ארון הברית, ומלכו בקו ישר אל בית שמש, והניסוח של הפסוק זה וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש, והגמרא דורשת את הביטוי וישרנה, רבי יוחנן אומר בשם רבי מאיר שהכוונה היא שגם אמרו שירה, רב זוטרא אומר שזה גם אמרו שירה, אבל עוד יותר מזה הם גם ישרו את פניהם כנגד הארון, כלומר הפנו את הפנים אל הארון, וגם אמרו שירה. איזה שירה הם שרו? כאן הגמרא מביאה שש דעות. אפשרות אחת זה שהם שרו את שירת הים, כך לפי התוספות. אפשרות שנייה זה שהם שרו את ישעיה י"ב, ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם, קירו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו. אפשרות שלישית זה שהם שרו מזמור, שירו להשם שיר חדש כי נפלאות עשה. אגב, הגמרא קוראת למזמור הזה מזמור יתום, תראו רש"י ותוספות למה. אפשרות רביעית זה שהם שרו השם מלאך ירגזו עמים, כלומר השם הרגיז את הפלישתים. אפשרות חמישית זה שהם שרו השם מלאך גאות לבש, השם התגאה ועזב את הפלישתים. אפשרות שישית יוצאת אופן זה של רבי יצחק נפחא, זה שהם לא שרו שיר שכבר יש בתנך, אלא הם המציאו שיר מעצמם, רוני רוני השיטה, כלומר רון העץ שהוא עשוי מעצי שיטים. התנופפי, כלומר התרוממי, ברוב הדרך, המחושקת ברקמי זהב, כלומר הארון שמצופה זהב מבפנים ומבחוץ, המהוללה בדביר ארמון, דביר הכוונה היא לספר התורה שיש בתוך הארון, ומפוארה בעדי עדיים. עדי זה סוג של תכשיט, רש"י מסביר שכוונה היא שארון הברית לא צריך עוד עדיים או תכשיטים כי כבר יש לו את התכשיט הכי גדול שזה ספר התורה. אז זה היה השיר שלפי רב יצחק נפחה פרות שרו. אגב, הגמרא מביאה את רב אשי שהוא אומר שרב יצחק אמר שלא הפרות שרו את השיר הזה, אלא עם ישראל שרו את זה כתגובה למה שמשה אמר, והיה בנסוע אהרון ויאמר משה קום השם וכו'. עכשיו בסוגריים, שתי שורות אחרונות, הזכרנו בשיר של רב יצחק נפחה שהם אומרים המעוללה בדביר ארמון, ואמרנו שדביר הכוונה היא ספר תורה, אז דביר זה ספר באמת בלשון פרסית, והגמרא אומרת שהם קיבלו את זה מעברית, כי בשופטים א' כתוב על המקום שנקרא דביר, שלפני זה קראו לזה קריאת ספר, אז דביר זה ספר. אגב, זה הגמרא מביאה עוד ביטוי פרסי, שגם המקור שלו זה מעברית, הפרסים היו קוראים לאישה נידה דשתנה, ומסבירה הגמרא שהביטוי דשתנה התפתח מהדרך שבה היהודים אומרים את זה דרך נשים. ובזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', נסיים כאן, נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שתי סוגיות מרכזיות בעניין של חשש רביעי על ידי הגויים. בסוגיה הראשונה הדגשנו שהמחלוקת של רבי אלעזר ורבנן זה לא רק בפרה אדומה אלא בכל הקורבנות, כי רבי אלעזר חושש לרביעה ורבנן לא חוששים. רבנן הוכיחו את זה מהפסוק, כל צאן כעדר יקבצו לך, אבל רבי אלעזר אמר, זה בעתיד לבוא, אז באמת הגויים לא יהיו חשודים על רביעת בעלי חיים, כי הם יעשו תשובה. בסוגיה השנייה ראינו חמש קושיות על שיטת רבי אלעזר שהוא חושש לרביעה, ממקרים שונים בתנך שכן קיבלו קורבנות מגויים לכאורה. נאמר כאן את התירוצים, על פרו אמרנו שזה לפני מתן תורה, על יתרו אמרנו שזה לפני מתן תורה או שהוא לקח מישראל, על הצון של המעלקי אמרנו שהם מכרו את הצון וקנו אחרים, על הרבנה היבוסי אמרנו שהוא היה גר תושב אז הוא לא חשוד, ועל הפרות של אנשי בית שמש אמרנו שזה היה הוראת שעה. לסיום ראינו שרב יוחנן גם מגביל את הקולה של רב בדעת רבנן, שהגוי חס על בהמתו רק שהיא פחות משלוש, אבל מעל זה היא לא תעקר, לכן הוא כן חשוד לבוא עליה. ממילא, כיוון שהפרות של הפלישתים היו מעל גיל שלוש, כי הרי היו להם כבר ילדים, אז גם לפי רבנן צריך לומר שזאת הייתה הוראת שעה. לסיום ראינו אגדת על אותם פרות שמלכו ישר והם ישרו את פניהם אל הארון והם שרו. ראינו שש אפשרויות למה הם שרו, או מהפסוקים או אפשרות שישית, שיר שהם הציעו בעצמם. אגב, המהר"ל אומר שהכוונה היא שהם לא ממש שרו, אלא שעצם החזרה שלהם עם ארון הברית אל עם ישראל ביטאה את התוכן של אותם שישה שירים שהבאנו כל טוב.